היי, אתם בבריקדה, הפרק הראשון של הבלוגקאסט הפוליטי שלי, אני עטילה שומפלבי. היום אנחנו נעסוק במה שקורה בבית המשפט העליון, בבגץ, למעשה יומיים של דיונים סביב איש אחד, בנימין נתניהו, ראש הממשלה, עתירות מכאן ומכאן, מנסים לגרום לו ללכת הביתה, לא בטוח שבית המשפט יעשה את זה, בינתיים הזירה הציבורית והפוליטית סוערת, גם התקשורתית, והגיע הזמן לבדוק מה קורה שם. איתנו בפרק הזה, דוקטור מתן גוטמן. שלום, דוקטור גוטמן.
שלום, עטילה, שלום, שלום. תודה רבה. זכות גדולה להיות בפרק הראשון.
חן, חן לך. אתה מומחה למשפט חוקתי וגם מנהלי, ואתה מלמד בבין תחומי בהרצליה. עשית דוקטורט אצל אהרון ברק, זה מה שנקרא גילוי נאות בימינו. זה יכולה להיות בושה גדולה.
עטילה, אני צריך לספר לך אם אני יכול כבר, אם אני יכול, כבר הזכרת את זה. אהרון ברק, אני, אתה יודע, כולם מכירים אותו, כל סטודנט למשפטים למד ויודע בדיוק מה הוא כותב וכל הפסקי דין, ובאמת, היחיד בדורו. אבל אתה יודע, אתה לא באמת יודע, ואולי באמת מכירים עד כמה הוא נחשב בעולם ועד כמה הוא מביא כבוד, ואני אספר לך סיפור. שאני נסעתי איתו, הייתה לי באמת זכות ענקית, הוא לקח אותי איתו לייל. והיה שם כנס פעם בשנה של שופטי עליון מכל העולם. והוא עורך כבוד שם, ובזמנו היה שם השופט, הגיע השופט העליון האמריקאי קנדי, ולמי שלא מכיר, שופט קנדי, השופט בין הכי חשובים בדור האחרון בבית המשפט העליון האמריקאי, מדוע? כי הוא היה סווינג ווט, מי שמכיר בית המשפט העליון האמריקאי, זה בדרך כלל היה 4-4, והוא היה זה מה שמתא את הכף לרוב, ואתה לומד עליו, ובטח מי שמכיר הוא מעריץ אותו, וכמובן באתי והוא שאל אותי, שלום, מי אתה? אתה סטודנט פה? אמרתי לו, לא, אני לא, אני מישראל, ואני באתי עם פרופסור אהרון ברק, והוא אמר לי, he's my hero, ואני לא האמנתי, שאני שומע את, בין השופטים הכי חשובים בארצות הברית, אומר על אהרון ברק, שהוא הגיבור שלו, הבנתי איזה כבוד רוכשים לו בעולם, וכמה זה עצוב מה שקורה פה היום.
טוב, עוד מעט נדבר על אהרון ברק, אל תדאג לו, הוא יהיה בסדר, אבל בוא נדבר קודם על מה שקורה בבית המשפט בבגץ, בטח עקבת, אני יודע שעקבת ואתה עוקב. תגיד, משהו לא מובן לנו? יכול להיות שבית המשפט פה באמת חורג מסמכותו? תשמע, אתה מומחה לשומרי הסף, עשית את הדוקטורט שלך על הנושא הזה וגם על יחסי כנסת וממשלה, אולי הוא מגזים בית המשפט הזה, אולי הם חוצים פה קווים השופטים האלה, אולי השמרנים הישראלים צודקים.
לא רק שהם לא טועים, בית המשפט עושה את מה שבית משפט נדרש לעשות בכל העולם. מה התפקיד של בית המשפט? התפקיד של בית המשפט הוא לפרש את החוק ולאכוף את החוק. בכל העולם, אם אנחנו מקבלים את זה שאנחנו שיטה של שלוש רשויות שלטון, ואתה יודע, הקשת בטיעון הלוגי שאני שומע, אני שומע בכל הימים האחרונים את, באמת את מי שמבקרים את בית המשפט ותומכים, ואפשר כמובן לתמוך לכאן ולכאן, אבל מה הטיעון שהוא קשת לוגי, עטילה? החוק ברור. עכשיו, זה הקשת הלוגי בפנים. אם מישהו היה אומר לי, אין חוק שמסתיר את הסוגיה, אין חוק, בסדר. שאומרים לי שהחוק ברור, זה כבר מה אומר? שעם כל הכבוד, מי שקובע אם חוק ברור או לא ברור, במדינה דמוקרטית הוא בית המשפט, ופוליטיקה כפופה לחוק.
אבל למה צריך לפרש דוקטור גוטמן חוק שהוא כל כך ברור, אם יש סעיף כזה ויש סעיף כזה, ואומרים לנו שזה בסדר שראש ממשלה עם כתב אישום ימשיך לכן עד פסק דין חלוט, אז למה צריך להגיע לדיון הרחב הזה?
אני יכול לתת לך דוגמה משנה א' בפרשנות, ושתבין מה זה עולם של פרשנות חוק, ולמה זה מדע, שאנחנו חוזרים לאהרון ברק, הוא כתב עליו בערך 20 ספרים רק על הסוגיה הזאת. יש את הסוגיה, אני טיפה סוטה, אבל וככה זה ייתן לך להבין את זה. את הסוגיה הידועה שהתעוררה, אני יודע, לפני 200 שנה או משהו בארצות הברית, על הילד שרצח את אביו וטען לירושה. ולפי החוק כתוב שילד, הוא היה ילד יחיד, יורש את אביו. ואז אתה אומר, החוק ברור, נכון? החוק ברור. מי יורש את האב? ילד. עכשיו, האם נשמע הגיוני למישהו שלא יהיה איזשהו בחוק, לא תהיה בעצם איזושהי התנאה שאומר, כן, אבל אלא אם כן הוא זה שגרם למות אביו. וזה המקרה הקלאסי שבא בית משפט. בית משפט יש את החוק הכללי, והתפקיד שלו זה לפרש, ואתה יודע כמה שיטות פרשניות יש בעולם, עטילה? מעל ל-20 שיטות פרשניות שונות. אנשים, אתה יודע, מה שגם מטריד וברידות של השיח התהילה, ברידות שיש לנו, שכל אחד נהיה פה מומחה למשפט, אני קורא, אתה יודע, אני קורא היום טורים, באמת עיתונאים מכובדים, שאני מאוד מעריך אותם ומכבד אותם, והם נותנים טור של פרשנות משפטית. כאילו, איפה, מישהו מהם קרא אי פעם את שבעת הספרים המונומנטליים, פרשנות במשפט של אהרן ברק, שרק על פרשנות חוק יש לו 600 עמודים שזה נמצא כרגע מול עיניי, עם כל שיטות הפרשנות בעולם? זאת אומרת, זה, אז אין דבר שלא צריך לפרש ואין חוק שלא צריך לפרש. זה לא קיים כזה דבר, כי לתת פרשנות...
אבל בוא נדבר רגע, על המבנה הזה שאנחנו נמצאים בתוכו. אנחנו רואים פה בית משפט, שכבר בוא נגיד 30 שנה פלוס מינוס, אולי 25 שנה, נמצא במין דהירה לתפוס לעצמו עוד עמדות של, של הכל שפיט, כמו שאמר הנשיא ברק. וזה מעצבן הרבה מאוד אנשים, בוודאי את השמרנים, שאומרים, חבר'ה, די, מספיק, אל תתערבו לי בפוליטיקה. ובמקרה הספציפי הזה, ופה אני חייב להגיד לך את זה כפרשם פוליטי, במקרה הספציפי הזה, יש פה, אתה יודע, מחר ידונו, השבוע ידונו בסוגיה הזו של, של ההסכם הקואליציוני בין גנץ לבין נתניהו. מה זה עניינו של השופט, מה שני אנשים מסכימים ביניהם? אם אני לא טועה, היה זה הנשיא ברק שקבע גם את, 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 את החובה להיצמד לחוזים בין שני אנשים. בסוגיה הזו, מה צריכים 11 שופטים להתערב בסעיף ג' קטן? מה זה מעניין אותם? למה?
כי אם אני אגש, אני אענה לך גם לשאלה הגדולה, אבל אם כבר התחסת לשאלה הספציפית, כי הטילה זה לא, גם בחוזה, זה תראה בדיוק, גם בחוזה שאני ואתה נעשה, מתן והטילה נעשה למכור את הרכב שלי, בסופו של יום, אם משהו לא ילך בינינו, למי אנחנו נלך? לבית המשפט, נכון? כי במדינה, בדמוקרטיה, בית המשפט מכריע בסכסוכים ומפרש את החוק. שעושים את זה שני אישי ציבור, שני פוליטיקאי, שעושים בעצם הסכם פוליטי, שהוא הסכם ציבורי, ומסדירים עניינים פוליטיים, ובהסכם הזה הטילה, הם בעצם הסכימו לשנות את שיטת המשטר שלנו, אז ברור שבית המשפט יכול לבחון, ונכון שהוא יתערב במקרה קיצון, כאשר הם עושים ביניהם הסכמות, שהן הסכמות שפוגעות בעקרונות היסוד הדמוקרטיים. בואו ניקח את הדוגמה שכולם מדברים עליה, של שני נציגים בוועדה לבחירת שופטים, ששני נציגים יהיו מחברי הקואליציה. עכשיו, זה בדיוק התפקיד של בית המשפט, להגן על האופוזיציה, על מיעוט. האם יש תפקיד? אין, אני לא חושב שגם בשמרנים ביותר, אתה לא תמצא אדם שאומר שבית משפט מתפקידו לא להגן על מיעוט. זה נראה לי אקסיומה, להגן על מיעוט זה תפקיד של בית משפט. אם לוקחים למיעוט את האפשרות להיות בוודאי מינוי שופטים מה שקרה מאז קום המדינה, אז זה התפקיד של בית המשפט באיזון בין הרשויות, זה בדיוק התפקיד, עדילה. אני לא מבין איך זה לא התפקיד, לשמור ברגע שהרוב דורס את המיעוט, זה התפקיד שלו. עכשיו אני רוצה לענות לשאלה הגדולה שלך.
אבל אנחנו לא מדברים על דריסת הרוב עכשיו, או המיעוט, אנחנו מדברים עכשיו על זה, שבית המשפט מתערב בהסכם קואליציוני, שהוא מפולפל ומבולבל ונכון, שהוא מתוחכם ויש שם כל מיני סעיפים, אבל הוא מתיימר להגיד האם ההסכם הזה יכול להתקיים, ואם יש 80 חברי כנסת שאומרים כן, זה מה שבא לנו לעשות, אז למה שרשות אחת תתערב בפעולות של רשות אחרת?
כי זה בדיוק העניין. הרוב, דמוקרטיה היא לא רק של... בסוף זה נוגע באותה נקודה שאני חושב שזה הרבה ויכוח שקיים היום, ואולי רצון של אנשים לא להבין ככה דמוקרטיה. עתיד הדמוקרטיה זה רוב לצד ערכים נוספים. זה דמוקרטיה שאנחנו מכירים אותה. וברגע שהרוב, 80 חברי כנסת, לדוגמה, החליטו שחצי שנה לא תהיה חקיקה בכנסת, מדוע שלא תהיה חצי שנה חקיקה בכנסת? מדוע משתקים את הכנסת לחצי שנה? מאיזו סיבה? רק בנושא קורונה עכשיו. וזה מתחבר לסוגיה יותר עמוקה, למה זה, אם אתה זוכר, זה קרה גם במתווה הגז. במתווה הגז זה קרה, אבל שאמרו שיקפיאו חקיקה בתחום הגז לעשור שנים. ואת זה בית המשפט פסל. למה? כי בית המשפט נדרש להגן על הכנסת. כי מדוע? כי בסופו של מה שקורה במדינת ישראל, הטילה, זה שהרשות המבצעת, בייחוד ב-20 השנה האחרונות, בצורה מאוד קיצונית, דרסה את הרשות המחוקקת שלנו. למה כל מי שמדבר גבוהה גבוהה נגד בגץ ובעד המשילות, לא מעצים את הכנסת ואת כוחה של הכנסת? ברגע שאנחנו נמצאים במשטר ששתי הרשויות הפוליטיות שלנו, שצריכות לאזן אחת את השנייה, בעצם יש רשות אחת ששולטת, והיא הממשלה, והכנסת היא כאסקופה נדרסת, אז בית המשפט חייב להיות שם, כדי לגרום ולהיות גורם איזון. עכשיו זה לא רק זה, ואם זה כבר נכנס לך טיפה לדברים יותר עמוקים, כמו שאמרת גם עם הדוקטורט שלי, זה לכל העולם הזה של המשפטיזציה ושל שומרי הסף, זה נכנס בגלל, זה העמדה שלי וזה התיאוריה שלי, בגלל שאנחנו נמצאים במציאות התהילה, שאין לנו כנסת מתפקדת, ועל זה אף אחד לא מלין, ואף אחד לא מגן על כבודה של הכנסת, כי כולם חושבים שזה אותו אחד וזה אותו גוף, ואם נתקדם קצת בהמשך, גם אני אגיד לך בדיוק למה הכנסת שלנו היא כזאת חותמת גומי, פשוט חותמת גומי היא הפכה להיות לצערנו. ואנחנו ראינו את זה...
דוקטור גוטמן, מתי דאגנו לנקודה בעצם שבה השמרנים, הריאקציונרים שאני קורא להם, הפכו לכוח כל כך משמעותי, שמתנפל על בית המשפט העליון, שמתנפל על הפרקליטות, על המשטרה, על התקשורת. אתה מזהה את המגמה הזו מנקודה מסוימת?
אני מזהה את המגמה.
מתי זה התחיל?
מאחרי תוכנית ההתנתקות, לטעמי, אם אני, אתה יודע, אני לא מומחה כמובן לא בסוציולוגיה של החברה, אבל אתה יודע, אני עוקב ואני חי, ואני חושב שבמובנים מסוימים המשבר שהיה בתוכנית ההתנתקות, אתה גם שומע הרבה מהקולות שאומרים, בית המשפט לא היה שם להגן עליהם, שאנחנו נרמסנו, בית המשפט לא היה שם להגן עליהם, ואני חושב שאתה רואה בעצם את ה... אני חושב, לדעתי הייתה אולי איזו תוכנית אפילו סדורה, כל העמותות שהוקמו וקרן תקווה ופורום כאלה, והם עובדים נכון, תשמע, כדי לקדם את עמדותיהם, הם למדו איך לעבוד, זאת אומרת, הם הבינו, אני חושב, שבייחוד אם נלך את זה באמת התנועה, בוא נגיד התנועה של ההתנחלות ושל ההתיישבות, שהיא באמת, בוא נגיד שהיא הייתה על השוחות והקימה את היישובים ואתה יודע, וכל ההיסטוריה סבסטיה וכו וכו, אני חושב שבאיזשהו שלב מסוים, מאז בערך 15 שנה לאחור, הם גם החליטו בעצם לשנות כיוון לעולמות האלה של עולמות המשפט, ואתה רואה? אתה רואה באמת את השיח ההולך וגובר של התנועה למשילות ודמוקרטיה ופורום קהלת ופורום תקווה והם הוציאו כתבת ושילוח והם באמת עושים שיח ושיח שבאמת כמובן אני חושב שהוא מוטעה ואני חושב שהוא ממש לא נכון אבל הם מצליחים להשפיע והקולות שבעצם צריכים להגן על באמת על שלטון החוק על דברים בסיסיים פה נעלמים הרי מה אנחנו רוצים אני לא מבין, אנחנו רוצים שלא יהיה לנו חוקי יסוד עם הגנה על זכויות אדם? אנחנו רוצים שלא יהיה בית משפט שיבקר את השלטון? איפה עובר הגבול?
חכה, נגיע לזה עוד מהדוקטור מתן גוטמן, אבל בוא נתעכב עוד טיפה על מה שתיארת עכשיו, וזה מאוד מעניין אותי, ופה הזמן גם להזמין את המאזינים שלי ושלנו, לעקוב אחריי בטוויטר, שם פתחתי גם השטג, שקוראים לו הקנוניה נגד ישראל במשפט אחד, בלי רווחים ובלי מקפים, הקנוניה נגד ישראל בעברית, שם אני כותב על התוכנית הסדורה שאני מזהה בשנים האחרונות, ואני עוקב ומתחקר בימים אלה, לפגוע במוסדות השלטון, ומיד נדבר על זה, נדבר גם על סטיב בנון, אבל בוא נקפוץ רגע לשנות ה-70, אתה מתאר בעצם, מאז ההתנתקות תהליך שקרה בארצות הברית של אמריקה בשנות ה-70, כאשר הרפובליקנים השמרנים קלטו, שאין להם טוקינג הדס בתקשורת, והם החלו להכין דור שלם של אינטליגנטים ואינטלקטואלים צעירים שמרניים, הקימו להם מכוני מחקר, הקימו להם כל מיני פורומים כאלה ואחרים, ובעצם בשנות ה-90 כבר הגענו למצב בתחילת שנות ה-2000, ש-70% אם אני זוכר נכון את מה שתיאר פרופסור לייקוף, האמריקני, הבלשן, הדמוקרט, כטוקינג הדס רפובליקנים, וזה גם עלייה של פוקס ניוז באיזשהו מקום. זה מה שאתה רואה פה?
אני חושב שכן, אני לא רק זה, אני גם רואה את הקשרים אפרופו, אני רואה שחלק מאותם באמת מובילים, אני פשוט חבר שלהם ורואה את הדאטה פייסבוק ואת הזה, שהם נוסעים לארצות הברית ונוסעים ובאמת מעתיקים, הם גם אומרים שהם מעתיקים את הגישה השמרנית האמריקאית, מה שנקרא פורום הפדרליסט, מי שמכיר, מי שלמד, אני למדתי בהרווארד וזה, וזה אגודה מאוד משמעותית באמת של שמרנים, ושל גישה שמרנית למשפט, ושכמו אפרופו מי שהיה מוביל שם, שזה סקליה, שופט סקליה, האמריקאי שנפטר, שהוא באמת היה מה שנקרא שיטת הפרשנות האורגינליסטית, אני לא מכנס דברים באמת זה, אבל זה, אבל מה שאתה אומר זה ביטוי של זה, זה השופטים שהם צריכו להכניס לבית המשפט העליון, והשליטה שלהם, ואני כן חושב, אני כמובן זה הרגשה שלי, אולי אתה באמת עתיד החוקר ומכיר, אני, זה לא תחום המחקר שלי, אבל אני מרגיש כי אני מזהה את החברה הישראלית, ואני חי בתוכה, ואני חי בעולם המשפט, ואני רואה את ה, באמת את ה, אתה יודע גם עוד נקודה רגע עתילה, זה גם הפתיחה של המכללות למשפטים, כמה שזה, המשפטיזציה, וזה אפרופו תיקה מקשר שאמרתי קודם, שכל אחד פה נהיה משפטן, וכל אחד יודע, וכל אחד עורך דין, ההנגשה של עולם המשפט להמון אנשים, באמת אפשרה להם, אני חושב, למי שרוצה לקדם את האג'נדה הזאת, אפשרה לו בעצם קר פורה של הרבה אנשים וחוקרים, ואתה רואה, אתה רואה אותם בתקשורת, ואתה רואה את תורי הדעה שלהם, ובעצם המקום, הגוף...
זה בסדר, זה בסדר. דוקטור גוטמן, זה בסדר שיש שיח, זה בסדר שיש שני צדדים, זה בסדר שיש שמרנים ויש ליברלים, וזה סבבה שהם מתעמתים, אבל כאן אנחנו מזהים משהו אחר. יש כאן את מה שסטיב בנן הגדיר, הדקונסטרוקציה של מוסדות המדינה, הפירוק של האמון הציבורי בבית המשפט, בפרקליטות, במשטרה, בתקשורת, בעיתונות החופשית, בעמודי התווך של דמוקרטיה מתוקנת, וזה פוגע בול, ואתה רואה, אתה יודע, מה שקורה כאן, קרה בארצות הברית, זה copy-paste, אולי יש אפילו, אתה יודע, הדרכה, אני לא יודע, אבל אתה רואה פה קונסרבטיזם ריאקציונרי.
כן, תראה, אני בסוגיה הזאת, אני מזהה, תראה, אני לדוגמה, הייתי כמה פעמים גם עורך בערוץ 20, ואני רואה באמת השיח, יש, אני מסכים איתך, פשוט מתקפה פרועה, אתה יודע, מה שהם עשו לשי ניצן, אתה יודע, בלי שום קשר ובלי שום בסיס עובדתי, ואני מסכים, פשוט מתקפה על המשפטנים, על שומרי הסף, על כל הזה, וזה מתקשר למה שאמרתי קודם, אפרופו אהרון ברק, שאני רואה, איזה הסתה, אתה יודע, זה גם חלק, אתה יודע, אתה כבר מכניס לי, כי אני זה, אבל יכול להיות שזה חלק ממתקפה משולב, כי אני גם כל הזמן שואל את עצמי, שתדעתי לה, אני אומר לעצמי, תגיד, מה הם רוצים אחרי 14 שנה מאהרון ברק? הוא כל היום בכותרות. אהרון ברק, אני רואה אצל גדי טאום ואצל כל הכל. תגיד, מה אתם רוצים? ויכול להיות שזה איזושהי תוכנית מסוימת, אני לא יודע אם היא סדורה או שזה, אתה יודע, אחד מזין את השני, לקעקע, כי הם מרגישים שזה המורשת, שבעצם המורשת הליברלית, המורשת של שלטון החוק, ובוא נקעקע אותו, וגם נקעקע אותו באופן אישי, אתה יודע, כל מיני פנסיות, כל מיני אבלים על אבלים על אבלים, שאולי זה באמת איזשהו חלק מאיזשהו ניסיון אחד גדול. אני מסכים איתך, השיח צריך להיות, וזה טוב שיש, וחייב להפרות אחד את השני, והצדק לא נמצא תמיד בצד אחד, אבל אני מסכים שיש שיח, ויש התלהמות, ויש ביקורת שהיא לא ראויה, ויש ממש רצון לסרס, כמו שאמרתי, אתם רוצים לסרס את בית המשפט, אתם רוצים לסרס את היועצים המשפטיים, משילות, משילות. עכשיו לי, כמובן, כמו שאמרתי, אם תרצה נגיע, יש תשובות מאוד טובות לכל טענות המשילות, אבל נתקדם איך שאתה
ממוניין. אז בוא נדבר רגע על טענת המשילות, זה מעניין אותי העניין של המשילות, כי הרי אחת הטענות המרכזיות זה הסיפור של המשפטיזציה, של היועצים המשפטיים למיניהם, של היועץ המשפטי לממשלה, שכולם מתערבים, ובעצם שמעתי את שמחה רוטמן מדבר עם גדי טאוב לפני כמה ימים, והוא מדבר על זה שהרבה מאוד מן הרעיונות של השרים לא מגיעים בכלל לכדי דיון, כי היועצים המשפטיים בולמים את זה, כי זה לא בגיץ. זאת אומרת, דברים נבלמים עוד לפני שהם מגיעים בכלל לדיון. תסביר את זה, או תגן על זה, או תתקוף את זה.
לא, אני פשוט, הדברים פשוט לא נכונים, וחוסר הכרה של ההיסטוריה של מדינת ישראל. עטילה, בשנת 49, היה יועץ משפטי לממשלה, יעקב שמשון שפירה, היועץ המשפטי הראשון לממשלה. הוא היה מנכ"ל משרד המשפטים, ככה הוא התחיל, גם מנכ"ל משרד המשפטים. ורצו להעמיד לדין את איסר בארי, באבון, מה שהיה זה פרשת טוביאנסקי, כן? פרשת טוביאנסקי. אם אתה מכיר, זה הוצא להורג במלחמת העצמאות ללא משפט. זה היה הוצאה להורג הראשונה במדינת ישראל, ואחר כך, אחרי הזה, קם כל זעקה, והוא החליט להעמיד אותו לדין. בן גוריון קרא לו, אמר לו, אתה לא מעמיד אותו לדין. הוא אמר לו, אני היועץ המשפטי הממשלה, ראש התביעה הכללית, ואני חושב שצריך להעמיד אותו לדין. בן גוריון אמר לו, אתה לא תעמיד אותו לדין, אתה עורך הדין של הממשלה, ואני אומר לך מה לעשות, אני יכול רשות המבצע. הוא אמר לו, אני אומר לך אדוני, שאני מעמיד אותו לדין, כי אני חושב שזו חובתי המקצועית לעשות, וזה הדבר הנכון, ואני לא יושפע משיקולים פוליטיים. ואז בן גוריון אמר, אני אביא את זה לממשלה. הוא אמר לו, אם ככה אני אתפטר מתפקידי, ובן גוריון נסוג. ומאז היועץ המשפטי לממשלה כדי במדינת ישראל הוא לא עורך הדין של הממשלה ושל ראש הממשלה, הוא עורך הדין של הציבור, הוא עובד ציבור, עטילה, הוא מגן על האינטרס הציבורי, הוא בודה, הוא צריך לסייע לממשלה, כמובן שהוא צריך לסייע לממשלה, אבל הוא למעשה נותן את הפרשנות של הדין, ומאז, עטילה, אנחנו רואים מאז ומתמיד, אתה מכיר את זה שהיה חיים כהן, שהוא הורה לא להעמיד לדין, היה עבירה, היה בחוק הפלילי עבירה של יחסי מיני הומוסקסואלים, והוא אמר, אני מורה למשטרה, זה הפרשנות שלי, לא לאכוף את הדין הזה. היו עוד סוגיות שקשורות לגיורים, בכל התקופה, בכל ההיסטוריה של יועצים משפטיים, הם קבעו את הדין, אבל אתה יודע מה הנקודה שכולם מפספסים? זה לא שהיועץ המשפטי מחייב עטילה, זה לא הנקודה. אתה יודע מה מחייב עטילה? הדין. הדין מחייב את הממשלה. הנחת היסוד היא שלטון החוק. הממשלה יכולה לעשות רק מה שהחוק מתיר לה. בניגוד לאזרח פרטי, אני ואתה יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים עד שהחוק אוסר עלינו. לדוגמה, חוק הפלילי. הממשלה לא יכולה לעשות כלום רק מה שהחוק מתיר לה. זה דמוקרטיה בכל העולם.
ורוצים לשנות את זה, רוצים לפרק את המבנה הזה. הדיבור עכשיו זה לפרק את המבנה הזה, לשנות אותו לחלוטין. למה צריך את כל המגבלות האלה? כי בנימת החוק.
יקבע השר, יקבע שר המשפטים לבד, אדון נגיד אמיר אוחנה, נכבד, ככל שיהיה. למה? הוא מבין בפרשנות הדין? הוא יודע, הוא מומחה, אפרופו זה גם חוזר לסוגיה הראשונה שלי, לזילות של שני הנפת. יש לו נקבע שיש גורם מוסמך שמפרש את הדין. אבל זה בדיוק הנקודה. זה לא שהיועץ המשפטי מחייב אותו. אתה יודע מה מחייב אותו? הדין מחייב אותו. השאלה היא מי מפרש את הדין, וזה בדיוק חוזר לנקודה הטילה הראשונה שאתה אומר לי, אבל דין ברור. לא, לא. דין לא ברור. כל יום אני עבדתי בממשלה, אני הייתי עוזר, זה לא דבר, אני הייתי עוזר של השר לביטחון הפנים, אבי דיכטר, אני הייתי בבית המשפט העליון, ואני הייתי במבקר המדינה. זאת אומרת, ראיתי כמה רשויות שלטון. כל יום אתה נתקל בשאלות פרשניות, מותר לי לעשות את זה, אסור, אתה יודע כמה שאלות פרשניות למבקר המדינה היו לנו, ולמי הולכים? גם מבקר המדינה הולך לקבל חוות דעת מהיועץ המשפטי ליועץ המשפטי של מבקר המדינה, אם מותר או לא מותר, זה הפרקטיקה, כי הוא בסוף הגורם, מה שמחייב זה הדין, לא היועץ, והם מנסים לפרק את זה, הם מנסים לפרק את כל המבנים שקיימים פה, זה לא חדש, זה קיים פה, יש מאמר ידוע שכולם דיברו גם בשילוח, אפרופו כל מה שאמרת, של גיל ברינגר, על המכתף השקט, ואני כתבתי על זה תגובה, גם הם פרסמו את זה, לפעמים אומר בשילוח, שהוא אומר שזה הכל חדש משנות ה-2000, איזשהו מכתף שקט, אמרתי לו, כתבתי ככה, המכתף שהיה, אם אתה רוצה כבר להגיד על הסמכויות היועץ המשפטי לממשלה, הוא היה בשנת 49, על ידי יעקב שמשון שפירה, והוא לא היה שקט בכלל, היה עליו מאומות, עכשיו, הנה, אנחנו מגיעים, איפה היה עליו מאומות? היה עליו, זה הגיע עד לדוח ועדת הגרנט, לא ועדת הגרנט של יום כיפור, ועדת הגרנט שבחנה את סמכויות היועץ. אתה יודע למה, תהילה? זה לא ויכוח חדש. ושוב פעם, זה מראה את שהדברים היו כבר קודם עם מפאי. אז זה היה מפאי, זה היה, אני חושב השר, זה היה שם בזמנו דוב יוסף, וגדעון האוזנר היה היועץ המשפטי בשנות ה-60, ודוב יוסף אמר, חברים, לא יהיו סנשרי משפטים פה. אחד שרק חותם על דברים, ואחד שעושה פה את כל הדברים האמיתיים. ככה הוא אמר, אמר, אני לא אהיה פה שני שרים, אני רוצה את כל הסמכויות של היועץ אליי. והתגלה ויכוח אימים, ובן גוריון, שהבין וידע, ולקח את השיטה הידועה של מפאי, והקים ועדה, וועדת המשפטנים, הלכה עם האוזר, וקבע שעמדת היועץ ככלל, היא מחייבת את הממשלה. אבל הממשלה, בנקודת הנחה, הנקודת הנחה שהעמדה שלו
היא... אבל דוקטור גוטמן, קרו מאז הרבה דברים, והרבה מים זרמו בנחל ובנהר, וגם הרבה שרים, וככה נחקרו והלכו לבתי כלא, אבל אתה יודע מה השתנה? היום אומרים, היועץ המשפטי הוא רק יועץ, רק יועץ, הוא לא מחייב, אני לא חייב לקבל את זה, ואתה יודע מה? אני יכול להבין את הטיעון הזה. מגיע שר עם אג'נדה משלו, ובא היועץ המשפטי ומעצבן, הוא אומר, תשמע, אדוני השר, אתה לא יכול לעשות את זה, ואתה לא יכול לעשות את זה, ואתה לא יכול לעשות את זה, ואז בג"ץ יתערב לך. אני יכול להבין את העצבים וגם את התסכול, אגב. ואפרופו זה, אתה יודע, אני רוצה רגע לקפוץ למשהו אחר. אנחנו שומעים בימים אלה המון את הבכי והנהי השמרני הזה על בג"ץ ועל היועץ המשפטי ו... ושימון שבס, שאי אפשר להתבלבל לגבי איפה הוא נמצא במפה הפוליטית, מי שהיה מנכ״ל משרד ראש הממשלה אצל יצחק רבין עליו השלום, ואיש שמאל מוגדר, הלכה לי המדינה וכו', כותב בספר שהוא הוציא עכשיו, בהוצאת ידיעות, הוא כותב, אתה יודע, הוא כותב בצורה מאוד ברורה, הוא מאשים את בג"ץ ברצח רבין, הוא אומר, אהרון ברק רדף את רבין, ועדנה הרבה נדמה לי, הוא מציין גם אותה, ועוד כל מיני אנשים, מה שאתה שומע היום מנתניהו ואנשיו, אתה שומע משבס, זאת אומרת, איך הטענה הזאת יכולה לעמוד בכלל, כשאתה רואה את זה אצל רבין, ואתה רואה את זה אצל אולמרט, ואתה רואה את זה שרון, וברק, ורבין, וכל העולם ואשתו, כולם היו שם, אז מה זה?
אז בדיוק עטילה, מה שאני חושב שרציתי, ואני מלמד את זה תמיד בקורסים שלי, שאתה יודע, היום אנחנו נוטים רגע להגיד, אתה יודע, תמיד מה אומרים, בגץ, שמאלנים, סניף, נכון מה? שזה ביטוי עלוב כזה, סניף של מרץ. אבל, כן, אבל עכשיו, תראה, זה בדיוק העניין, האויב, אני כמובן אומר בגרשיים, אני לא באמת, לא רואים אותי, אנחנו מדברים, תמיד היה דווקא השמאל, השמאל, לא היה נגד בגץ רבין, רבין הדיח אותו, ברק הדיח את רבין, ואתה מכיר את האמרה של בגין, שבגין אמר, הירושה הכי גדולה וטובה שקיבלתי מממשלת השמאל, זה היה אהרון ברק, החביב של בגין היה אהרון ברק, אז זה, תראה, בסופו של יום, מי שבשלטון לא אוהב את מנגנוני האיזון, והימין הרבה זמן בשלטון, הרבה זמן הוא נמצא בשלטון עטילה, וזה גם חלק מזה, חלק זה מה שאתה אומר, היה פה איזה מהלך מורכב יכול להיות, וחלק שאתה נמצא הרבה בזמן בשלטון, אתה מעדיף להוריד מעליך את מנגנוני האיזונים והבלמים, כי אתה בשלטון ויש לך רוב, אבל אתה יודע מה היה יפה עטילה? אתה זוכר שרק לפני בערך חודשיים, היה מין כזה, דיברו כמה ימים, ש-61 חברי כנסת יעבירו חוק, שמי שחבר כנסת עם כתב אישום לא יוכל יותר להתמודד, או לא יוכל להקים ממשלה, או וכו וכו, אתה זוכר? ומה זעקו כמובן מהצד הימני של המפה? זה לא דמוקרטי, זה לא דמוקרטי, שהם ראו שהרוב יכול לדרוס אותם, הם גם הרימו את דגל הערכים הדמוקרטיים, לא את דגל הדמוקרטיה במובן של שלטון הרוב. עכשיו זה חלק מזה, זה חלק של רצון בעצם, אתה יודע, הטיעון הזה עטילה, הטיעון של משילות, אנחנו נמצאים, עטילה, במערכת הפוליטית הכי פחות מבוקרת בעולם. בעולם, בוא אני אסביר לך למה. באנגליה, שאין בה חוקה ואין בה אפשרות לפסול חוקים. אבל, אתה יודע שבאנגליה יש שני בתים לפרלמנט, והפרלמנט, שהוא מקבל החלטה, הוא צריך גם לעבור איזשהו פיקוח של גוף כזה, קצת ארכאי, בית הלורדים, יש איזונים בתוך פרלמנט, אותו דבר בארצות הברית, נכון? סנאט וקונגרס, מה זה שני בתים? שני בתים זה איזון בתוך בית הנבחרים, שלא...
אז טוענים שאין שם בית משפט שמתערב בצורה כל כך חמורה בביטול חוקים, ופה סופרים לך 18 חוקים, או 21 חוקים, או 23 חוקים שבוטלו, זה לא כל כך משנה, כן?
זאת הנקודה, אתה צריך להסתכל על המערכת השלטונית כמערכת של כלים שלובים. אתה לא יכול לבוא ולטעון, הנה בגץ, ולא להסתכל על כל המערכת. אין לי, אתה יודע מה עטילה? קונה מחר את המצב של אנגליה. בוא אני אגיד לך, אבל מה אני קונה? אני קונה שני בתים, אחד. אני קונה כפיפות לבית הדין לזכויות אדם בשטרסבורג, שמחייב את הממשלה שלי. קונה מחר. ואני קונה, עטילה, בחירות. אזוריות, אישיות, שעושות קשר אמיתי בין בוחר לנבחר, כי עטילה, המערכת הפוליטית שלנו, והבעיות שנמצאים, וזה חייבים לדבר, וזה כמעט גם משהו שלא עולה בשיח. עטילה, אנחנו נמצאים בשיטת הבחירות, המעוותת ביותר בעולם, ואומר לך את זה באחריות, כמי שבדק את זה, אין מדינה מערבית עם שיטת בחירות כמו שלנו, שמובילה לנתק אלקטרואלי בין בוחר לבוחר, לבוחר לנבחר, ולשליטה אבסולוטית של הממשלה. מדוע? כי בסופו של יום, אנחנו שיטה שיש בה אזור בחירה אחד, כל המדינה אזור בחירה אחד, אין כזה אך ורע בעולם, עם פתק הצבעה סגור, עטילה. מה זה פתק הצבעה סגור? שאתה הולך לקלפי, אתה שם מחל, כחול לבן, מרץ, אמת, רשימה משותפת, אתה לא יודע בכלל, אתה לא יכול להשפיע על הזהות של האנשים שם. בשיטות אחרות זה מתחלק לשניים, או שיש לך כמו השיטות שאנחנו אמורים, היינו אמורים להיות בהן, כי אנחנו מדינות הקומן למשל, כמו באנגליה, לוקחים את המדינה, כמו בארצות הברית, מחלקים את המדינה לאזורים, והאזורים האלה זה לא בגלל שזה ייצוג אזורי והמדינה גדולה, אלא כדי לגרום לכך, עטילה, שכל בוחר יהיה לו 50, 60, 70 אלף איש שהוא מייצג. ואז אם היום אני אומר, אני באנגליה, למה אמרתי לך שאני מוכן לקנות את האנגליה? אני רוצה להיות במחוז הבחירה שלי. ללכת ולהצביע פעם ב-4 או 5 שנים לג'ון או למריה. ג'ון אולי מהמפלגה הלייבור ומריה אולי מהמפלגה השמרנית. הם מזדהים, אבל אני מצביע לבן אדם. ושהוא הולך לפרלמנט, הוא לא מחויב רק לבוריס ג'ונסון. הוא מסתכל על ה-70-80 אלף שנמצאים במחוז הבחירה שלו, שהוא כל שבוע הולך אליהם לשמוע מה דעתם, כי הם יקבעו את עתידו הפוליטי, ואז חבר הכנסת עטילה, יש לו איזון אמיתי דמוקרטי, בין ה-70-80 אלף האלה, לבין ראש המפלגה שלו והמשמעת הקואליציונית.
אתה רוצה להיות, ליטון דוקטור גוטמן, שיכולה להיות שיטה מטורפת, שבה אין מנהיג יחיד שכולם חותמים על מסמכי נאמנות אצלו פעמיים בשבוע, יכול להיות מצב כזה?
כן, תראה מה קרה בברקזיט, תראה מה קרה בברקזיט שרצתה תרזה מיי, לא הצליחה להעביר את זה, כי למה היא לא הצליחה לשלוט על המפלגה שלה, ולמה אין שם נאמנות, למה עתידה, ולא מדברים על זה, כי אין לנו פרלמנט אמיתי, אין לנו פרלמנט, וזה משגע אותי שהסוגיה הזאת לא עולה לשיח, כי למה? אולי כי זה באמת מסובך להסביר את הסוגיה הזאת של שיטת בחירות, כי זה קצת מסובך אולי באמת להעביר את זה ברמה של זה, אבל עתידה זה הדבר הכי קריטי במדינת ישראל, לא בגעת ולא שום דבר, אני רוצה מיי קונגרסמן, אתה מכיר את הביטוי האמריקאי, מיי קונגרסמן? שאתה בארצות הברית, אתה יודע שהבית הנבחרים, הבית התחתון, כל שנתיים בבחירות, וזה בערך הוא מייצג 300-400 אלף איש כל אחד, אתה יודע שהוא, איך שהוא מסיים מערכת בחירות, הוא כבר מערכת הבחירות השנייה, הוא לא מחויב לדונלד טראמפ, הוא יצביע לדונלד טראמפ, אם ה-200 אלף אצלו, הם בעד דונלד טראמפ, ואם הם אוהבים אותו, הוא יהיה בעד דונלד טראמפ, ואם הם לא אוהבים אותו, הוא לא יהיה בעד דונלד טראמפ, זה הנקודה, אין לנו אפס איזון. עכשיו, מה קורה אצלנו, עטילה? זה הבושה שבא ראש מפלגה, הוא מכריע, אני מכריע, בכחול לבן, ביש עתיד, מה קורה? הוא בא, קובע 1, 2, 3, 4, אלה ברשימה שלי, מגיעים לכנסת, אתה יודע מי הם? אם תשאל עכשיו בוחר, את המיליוני שבחרו ליכוד, או את המיליוני שבחרו כחול לבן, תגיד לי, עם יד על הלב, ממקום 20, ממקום 21, ממקום 22, עכשיו, לך תשאל, אתה עטילה, אתה מכיר אותם, אתה פוגש את הפוליטיקאים, תשאל את מקום 21, 22, 23, whatever, מי הם, אני לא רוצה כמובן, כולם נכבדים, אבל אני סתם בשביל ההדגמה, תשאל אותם, שאתם קמים בבוקר, ושאתם מקבלים את ההחלטות שלכם, על מי אתם באמת חושבים? על מי אתם חושבים? מי ימשיך את עתידכם הפוליטי? ראש המפלגה שלכם שעוד מעט תהיה גם שר בכיר? כן, ושייתן לכם אולי תפקיד של שר, והוא זה שפעם הבאה יכנס אתכם לרשימה?
ולכן אתה אומר, בגלל שהשיטה שלנו כל כך תפוקה.
מה זה תפוקה? אין כזה בעולם. עטילה, אין כזה בעולם באחריות. שלושה גורמים שאתה צריך אותם, שמאזנים לך מערכת פוליטית עם אפס איזון. ועוד פעם אני אומר, אני כבר רוצה, אם מישהו מה, בוא אני אכנה אותם, אנשי תנועת המשילות והדמוקרטיה וזה, אתם תבואו ותציעו רעיון אמיתי לחזק באופן אמיתי את הכנסת, בוא, יש על מה לדבר. כל עוד זה לא נגמר, ואתם רוצים את המנגנונים היחידים שנשארו, אותם אתם רוצים להפיל, אז אנחנו נגיע באמת לדיקטטורה. אם אתה במצב פוליטי כזה, שהכנסת היא בעצם כאסקופה נדרסת, וועדת שרים, עטילה, אתה יודע מי הכנסת היום? ועדת שרים לחקיקה. 8 שרים, 12 שרים, בדיון סגור, הם מה שקורה שם, זה הכנסת, זה לא יעזור כלום, אתה תשאל, ואתה יודע את זה, וגם תשאל כל חבר כנסת, ובטח חבר כנסת מהאופוזיציה, או מי שלא שר, חייב לשכנע אותם. עכשיו, במציאות מעוותת שכזאת, ששם זה האנטי-דמוקרטיות, שם הנקשמה של רצון הבוחר האמיתי, אני חייב מנגנונים של איזונים ובלמים. אחד זה בית משפט, חזק. שתיים זה ייעוץ משפטי פנימי בתוך הרשות המבצעת, שהוא בלם לדברים שבעצם הכנסת לא בולמת, עטילה. אוקיי, הוא בלם, יפה. ושלוש, שירות ציבורי חזק, פקידים שזה מתחבר ליועץ משפטי, אני רוצה פקידות מקצועית חזקה, וארבע, מבקר המדינה.
אתה רוצה את כל הדברים שחברינו ואחינו השמרנים רוצים להחליש, לפרק.
נכון, לחסל, ומה יהיה במקום? עתילה, תשמע רגע, בוא אני אתן לך דוגמה שתביר את העניין מה. בוא, בעולם של מינויים, נכון אנחנו עכשיו, עכשיו אנחנו באמת מינוי של ראש ממשלה, אבל כל הפסקי דין באמת עוסקים, נגיד בסבירות מינוי של שר, או בסבירות מינוי של, של, של פקיד בכיר כזה או אחר. בוא נלך לארצות הברית. בארצות הברית, עתילה, שהנשיא רוצה למנות שר, הוא יכול למנות לבד? לא. הוא צריך להביא את זה בפני הסנאט. לא בית הנבחרים, בפני הסנאט. הסנאט, שוב פעם, הוא לא נבחר במשמעת קואליציונית, הוא לא עובד במשמעת קואליציונית, נבחרים באופן אישי במדינות שלהם, עתילה, הם נבחרים במדינות, וזה משחק של איזונים, מה הסנאט עושה? תראה אם אתה זוכר את הסיפור של השופט קוונו, שהיה נגדו, פשוט אני גם מכיר אותו טוב, הוא היה מרצה שלי בהרווארד, השופט קוונו שמונה שהשימו אותו באיזושהי תקיפה מינית שהוא היה נער, אתה זוכר את הסיפור הגדול שהיה לפני שנתיים בארצות הברית? יפה. עכשיו, אתה זוכר שעשו ממש בסנאט כמו משפט? כולם היו מרותקים, זה היה כמו משפט, הביאו.
כן, אבל דוקטור גודמן, אל תתחכם, כי אתה לא היית רוצה שהשופטים שלנו יעבדו דרך איזושהי ועדת חקירה כזו או אחרת בתוך הכנסת, וכשבאו והציעו את זה, אתה קפצת. אז מה אתה משווה?
בארצות הברית יש מנגנון אמיתי, לא שפוט של הנשיא, שמבקר מינויים, כי הנשיא לא יכול להחליט לבד. ואז תסתכל רגע על השיטה שלנו. בשיטה שלנו אתה אומר, מי יכול להיות המנגנון הזה? הכנסת, הרי זה שפוטים במשמעת קואליציונית, אי אפשר לעשות שום דבר, זה ברור שהם לא יכולים, בגלל כל השיטה במה שהסברתי. אז כל השאלות האלה של תואר המידות של המינוי, של הכשירות, של המוסריות שלו, הולכים פשוט לבית המשפט. זה לא שבמדינות אחרות אין את זה, במדינות אחרות פונקציה אחרת ממנה את זה, בגלל זה, אם הם רוצים דיקטטורה, הרי גם בארצות הברית אין דיקטטורה, זה לא שהנשיא ממנה לבד, הנשיא יש לו עוד גורם אמיתי, שנבחר באופן עצמאי, על ידי אלקטורט שונה, שיכול לבקר אותו, ויש משחק ביניהם. אצלנו אין את זה בין הכנסת לממשלה, עד שלא יתוקנו היחסים, עתילה, בין הכנסת לממשלה, שהכנסת תפסיק להיות כסקופה הנדרסת של הממשלה, אזי אנחנו לא נוכל להוריד כהוא זה, משאר גורמי האיזון. עכשיו אני אתן לך דוגמה, שאני ראיתי אותה במו עיניי, ולא האמנתי שככה זה מתנהל, ואני מכיר בזה, אבל דוגמה, את אחד דוגמה, אני אספר לך סיפור, על כמה הכנסת זה אסקופה נדרסת, מבקר המדינה, מבקר המדינה זה כעיקרון הזרוע של הכנסת, נכון? הכנסת אמורה לתמוך בו, ולתת לו גב, הוא כאילו עובד יחד עם הכנסת, ומביא למידע, ויש ועדה אחת בכנסת, שמי עומד בראשה מכוח תקנון, נציג האופוזיציה, הוועדה לענייני ביקורת המדינה, אבל כמובן, כמו כל הוועדות בכנסת, מה הרוב בה? הרוב בה הוא רוב קואליציוני, עתילה. ואנחנו, אתה יודע, תמיד שאלו אותנו, מה עושים עם דוחות המבקר? מה עושים עם דוחות המבקר? אמרנו, אתם יודעים שזה לא השאלה הנכונה. מבקר המדינה רק צריך להצביע על הליקויים, ואתם תשאלו את השרים, מה הם עשו עם הדוחות שלנו? מה אתם רוצים מאיתנו? מה אני השר? אבל אמרנו, אתם יודעים מה התשובה לזה? שקיפות. בוא נשים באתר אינטרנט שלנו, ניקח כל דוח את האקשן אייטם שלו, אוקיי? את הדברים העיקריים שלו, ונשים אותם באתר, והגוף המבוקר יענה ויהיה מין טיימליין שהוא אומר אני תוך חודשיים יתקן, עוד חודשיים הוא ידווח ואז עתילה כל העיתונאים כולם יוכלו לדעת בדיוק מה קורה. עבדנו על זה שנתיים עתילה, לעשות תקנות, יש לבקר סמכות להתקין תקנות כדי לעשות את המערכת הזאת לקבל את הדיווחים, עבדנו עם משרד המשפטים עם כולם, הגענו לדיון המכריע בוועדה לענייני ביקורת המדינה, קם בבוקר אדון סמוטריץ' לא בא לו, כי ככה, כי פשוט לא בא לו, התקשר לילד שקד, אמר לה תעשי משמעת קואליציונית עם דוד ביטן, אנחנו באים לשם, פתאום אנחנו רואים עתילה, את כל הקואליציה נכנסת, אני יושב שם, עם המבקר, עם מנכ"ל משרד המבקר, לא מביני? מה זה כזה מעניין דיון בוועדה, בא אלינו ביטן, אומר, תשמעו, אני מצטער, ככה, מספר, זה הסיפור, אומר, אני מצטער, אני באמת מצטער, אפילו משמעת קואליציונית, הם לא רוצים את זה, אין מה לעשות זה. אומרים, תגידו, מה, עבדנו על זה חצי שנה, זה בשבילכם, זה שקיפות של מה עושים? לא, זה לא מתאים, שרת המשפטים ביקשה. אתה יודע, וממה אחי זה, אני זוכר שבני בגין נכנס, כי קראו לו משמעת קואליציונית, זה השיטה, והוא שאל את מרכז הציית הליכוד, מה זה, מה זה, מה מדובר? תצביע נגד, תצביע נגד. ואני ראיתי את זה מהצד, עטילה, נדהמתי, שככה זה עובד, וככה בסופו של דבר הם בובות. חברי כנסת בובות, שרת המשפטים קמה בפוקר, החליטה שזה מה שיהיה, ונגמר, זה סיפור קטן, וזה קורה בכנסת כל היום.
אז בוא נסכם בזה, שכרגע אתה אומר, אתה הולך לישון בלילה, כשאתה יודע שבירושלים יושבים שופטים נקיים, ישרים, ישרי דרך, וכאלה ששופטים אמת.
הייתי במוסדות, הייתי בתוך בית המשפט העליון, הייתי גם משרד
בכלל. נו, אז אתה ילד של החונטה, גם בעצמך גדלת שם בבית המשפט העליון, נהיית החונטה.
הייתי לא ילד של החונטה ולא שום דבר, עטילה. הייתי שם, הייתי אצל השופט ג'ובראן, שבאמת היה מדהים, עם אנשים, ישרי דרך, נקי כפיים, שופטים משפט צדק, כמו שאנחנו רוצים ששופטים ישפטו. ובוא נזכור כולנו, עטילה, ונסיים אולי בנימה אופטימית. בגין אמר, ונחזור לבגין, יש שופטים בירושלים.
דוקטור גוטמן, תודה רבה, ניפגש באחד הפרקים הבאים. עד כאן, בריקדה, הפרק הראשון. ביי ביי.